מלחמת חרבות ברזל השפיעה מאוד על המשק הישראלי, ובמיוחד על ענפי הבינוי והחקלאות. למה הענפים אלה הושפעו במיוחד? מה הייתה ועודנה השפעת המלחמה עליהם? תכלס, איך זה צפוי להשפיע על מחירי הדירות והתוצרת החקלאית? ומה אפשר לעשות? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר, ואיתי היום בתחן רוטנברג, כלכלנית פה במרכז. שלום בתחן.
שלום עידו.
ובתחן תדבר איתנו על השפעת מלחמת חרבות ברזל על ענפי הבינוי והחקלאות. בתחן, אני בטוח שהמלחמה השפיעה על ענפי משק רבים. למה אנחנו מדברים דווקא על שני הענפים האלה?
אז אתה ממש צודק, באמת המלחמה משפיעה לרוחב ולעומק בענפים שונים, ואנחנו יכולים לראות שיש השפעות שונות גם בביקוש וגם בהיצע.
אוקיי.
מבחינת הביקוש, אנחנו רואים שהייתה ירידה בענפי המשק, נגיד בתיירות, שלא נכנסו לפה תיירים, וגם לא הייתה תיירות פנים, בתרבות ובפנאי, אנשים פחות יצאו. מבחינת ההיצע, הייתה בעיה גם בגלל שהיה ירידה בעובדים, בגלל הגיוס של המילואימניקים, בגלל השבתה של מערכת החינוך, בשבועות הראשונים למלחמה.
אז הרבה עובדים הוצאו לחל"ת.
לחל"ת, או שפשוט לקחו ימי חופש ולא הגיעו לעבודה. ככל שעובדים לא הגיעו לעבודה, זה יצר בעיות של היצע במשק. גם עובדים זרים שחזרו לארץ, גם עובדים פלסטינאים שלא הורשו להיכנס, היו בסגר. כל אלה בעצם מהווים מחסור בעובדים שמשפיעים ישירות על ההיצע.
כמובן.
אז חוץ מהבעיה בביקושים, נוצר גם בעיה בהיצע בגלל המחסור בעובדים. ובחרנו להסתכל על ענף הבינוי והחקלאות, בגלל שהעובדים האלה הם משופעים בעבודה בעצם של עובדים זרים. גם של עובדים זרים וגם של עובדים ברשות הפלסטינאית. והמחסור שלהם בעצם היה מאוד משמעותי.
הבנתי. אז בעצם את אומרת מה שמשותף לשני הענפים האלה, ואולי קצת שונה בענפים אחרים, זה שיש פה בעיה קשה מאוד בצד ההיצע, מחסור בעובדים, בגלל שהם תלויים הרבה בעובדים זרים, שנגרעו מכוח העבודה בעקבות המלחמה.
אז זה לא רק זה, בענף הבינוי אנחנו רואים שהייתה גם בעיה בצד של הביקוש. באופן כללי, שוק הדיור מתנהג באופן מחזורי, בגלל שינויים שנגרמים, בגלל גורמי ביקוש, זה למשל שינוי דמוגרפי או שער הריבית, הם נתקלים בהיצע קשיח. זה תהליך ארוך ומורכב של ענף הבנייה.
לבנות דירה לוקח הרבה זמן.
ב-2022 החלק של ענף הבינוי בתוצר היה 6%, היו בערך 301,000 משרות שכיר.
אוקיי.
שהם מהווים בערך קצת מעל 7% מהמשרות במשק.
אוקיי.
אז מבחינת הביקוש, העלה של ריבית בנק ישראל החל מאפריל 2022.
אז רגע, אולי נבהיר, אנחנו עכשיו רגע מדברים לפני המלחמה בעצם, מה היה המצב בענפים האלה?
נכון, זה הכל תהליך בעצם אחד ארוך, שהמלחמה בעצם נכנסה תוך כדי. העלאה של הריבית הייתה באפריל 2022, והיא הובילה לירידה בביקוש, וגם לירידה במחירות של דירות חדשות, ובאוקטובר 2023 אנחנו רואים כבר צניחה של ממש בביקוש לדירות.
שאותה אנחנו מייחסים כבר למלחמה.
נכון מאוד. וגם מהצד של ההיצע יש השפעה של העלאת הריבית, אנחנו רואים שזה גם הוביל לירידה בהתחלת הבנייה, וגם יש בעצם ירידה נוספת בגלל מה שהזכרנו על המחסור בעובדים. אנחנו רואים שיש עלייה בעשורים האחרונים במספר החודשים שלוקח לבנות בניין. אני אסייג את זה ואני אגיד שהמשקל של מגדלי הדיור, שמשך זמן בנייתם הוא ארוך יותר, עלה. אז יכול להיות שזה גם משפיע.
את אומרת, זה לא ביחס ליחידת דיור, זה ביחס לבניין שלם, ולכן תלוי כמה דירות יש בו.
אני אוסיף רק שערכו בלמה סקר עסקים, לקראת סוף נובמבר 2023, בשביל לבחון את הגורם העיקרי לפגיעה בפעילות הכלכלית של העסק. ובאמת ראו שבענף הבינוי הבעיה העיקרית הייתה מחסור בעובדים. אגב, בניגוד ליתר הענפים שבהם הבעיה העיקרית הייתה הירידה בביקושים.
ברגע שיש ירידה בביקוש, ההשפעה היא מיידית, כאילו דירות נבנות במשך 3 שנים. הן לא יכולות להגיב לדפוסי ביקוש חודשיים.
זה שהעלות הריבית, זה משפיע גם על משקי הבית, במובן הזה של שקנתאות ולקיחת הלוואות. וגם גם מהצד השני, בגלל שהריבית היא משפיעה גם על המדד וגם על היזמים וגם על האינפלציה. יש לה השפעה רוחבית, ארוכה. ולכן היזמים, כשהריבית עולה, הם גם יודעים שיהיו פחות קונים, אז הם גם פחות יתחילו, וגם לפעמים בעצמם לוקחים הלוואות.
גם הלוואות שלהם הן יותר
יקרות. לקחת תשומות בנייה. אז זה גם איזשהו מעכב. כלומר, בדרך כלל שמעלים את הריבית, זה איזושהי העתה כלכלית לכלל המשק. אז אפשר לראות את זה לכאן ולכאן, ובדרך כלל, ההשפעה היא די מיידית, בטח אצל משקי הבית, שפשוט באופן אוטומטי זה משאיר להם פחות כסף פנוי לתצרוכת חודשית, ויש איזה מחלחל למטה.
הבנתי.
עכשיו, מה שהסברתי עד עכשיו זה במנוגע ספציפית לענף הבינוי. בענף החקלאות...
לפני ענף החקלאות, אז בואי רגע ננסה לסכם את הנקודה הזאת. בעצם את אומרת, עוד לפני המלחמה הייתה ירידה בביקוש וירידה בהיצע בענף הבינוי, שנבעו מסיבות שונות, בעיקר העלאת הריבית, ומאז המלחמה אנחנו רואים השפעה מאוד מאוד משמעותית בעצם של הירידה בכוח האדם הזמין, בכוח העבודה מבחינת השפעה על ההיצע.
מדויק.
ולגבי החקלאות?
אז בענף החקלאות אנחנו רואים שיש בשנים האחרונות גם ירידה במספר וגם ירידה במשקל של העובדים הישראלים, ובמקביל עלייה גם במשקל וגם במספר של העובדים הזרים, גם מחול וגם מהרשות הפלסטינאית. ובעצם ההפסקה של העבודה שלהם, חלקם, כמו שאמרתי, חזרו חזרה לארץ המקור, וחלק מהעובדים מהרשות הפלסטינאית לא הורשו להיכנס לישראל לעבוד. בעצם הובילו לבעיות היצע מורכבות, שספק עם כל ההתנדבות שהייתה לסיוע לחקלאים, שהתרחשה ומתרחשת בתקופת המלחמה, תכסה על המחסור הזה.
עכשיו, אנחנו מדברים על מחסור שהוא מאפיין בעיקר את אזורי העימות בצפון ובדרום, אבל לא רק, נכון? גם במקומות אחרים בעצם נסמכים על עובדים פלסטינים שלא נכנסו וכו'.
נכון מאוד, המחסור הוא בכל הארץ והגידולים הם לכל הארץ, לא רק בעוטף ובצפון, ובהמשך אני באמת אולי ארחיב קצת על ה...
זהו, אני מניח ששם היו גם בעיות ספציפיות שממש גישה לשטחים החקלאים מבחינת מלחמה.
נכון.
כרגע אנחנו מדברים על מחסור בעובדים.
נכון.
אוקיי, אולי באמת תנסי אז להסביר לנו קצת מה בעצם הייתה ההשפעה במספרים. איך הושפע ענף החקלאות?
אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכה בדיקה בדיוק במטרה לבחון את ההשפעה הפוטנציאלית של המלחמה על התפוקה החקלאית המקומית במועצות האזוריות בעוטף עזה ביחס לסך הכל הארצי.
אוקיי, אז בעצם זה ניסיון להבין ספציפית מה קורה בעוטף ביחס לשאר הארץ.
נכון, אז אנחנו רואים, הם חילקו את זה לענפים שונים, אם זה הגדש, הפירות, הירקות ובעלי החיים ותוצרתם.
גדש גידולי שדה.
נכון, גדש זה גידולי שדה. אז אנחנו רואים שבאמת, נגיד בגדש, למשל שהזכרת עכשיו, אז 25% מסך הגידולים הארציים הוא נמצא בעוטף. בפירות, 10% מסך הגידולים הארצי. למשל, משקל גידולי פירות האדר הוא כמעט 30% מהעוטף, הלימונים כמעט 60%, רק בשביל לתת דוגמה. גם הירקות הם מהווים בערך 30% מהסך הגידול הארצי, נמצאים בעוטף עזה, ומבחינת למשל ייצור חלב, אז אנחנו מדברים על 15%, 50% חלב הבקר. גם מבחינת בעלי החיים ותוצרתם, גם גידולי הביצים, זה אחוזים מאוד גבוהים שמגיעים מעוטף עזה.
אז את אומרת לנו בעצם שעוטף עזה הוא אחראי לחלק משמעותי מהתוצרת החקלאית בישראל, ופגיעה, ודאי פגיעה מתמשכת ביכולת לעסוק שם בחקלאות, בעצם עשויה לגרום למחסור בתוצרת חקלאית.
נכון מאוד. עכשיו בהתחלה, באמת זה גם לא היה רק הנקודה של העובדים הזרים, אלא באמת החקלאים פונו מהבית שלהם. לא היה להם גישה לשטחים החקלאים שלהם בשביל לאבד אותם, ולכן בעצם זה הקשה גם כן על בעצם יצירת התפוקה.
ותופעה דומה בעצם מתרחשת גם בצפון, שגם שם יש הרבה חקלאות, וגם שם יש אזורים נרחבים שאי אפשר להגיע אליהם.
נכון מאוד.
ולצד כל זאת, את אומרת שבכל הארץ יש בעיה גם של מחסור של ידיים עובדות בשטחים החקלאים.
זה נכון מאוד מה שאמרת, וצריך להגיד שיכול להיות שבעצם ייווצרו חוסרים של התוצרים, ובעקבות זה יעלו המחירים. אנחנו יודעים בכלכלה שכאשר יש בעיה בהיצע, משהו שאוטומטית משפיע גם על המחיר.
אז עוד נרגיש את זה בכיס.
אני רק אומרת שזה עשוי.
בתכן, בואי נחזור רגע לענף הבנייה, שגם הוא, כפי שאמרת, תלוי מאוד בעובדים זרים. את יודעת להגיד לנו איזה אחוז בעצם מכוח העבודה עם עובדים זרים?
אז בשנת 2022 הוא עמד על 30%, שזה גידול משמעותי משנת 2011, שאז עמד על 16%.
וואו. אוקיי.
כן. עכשיו יש תתי ענפים בתוך הענף הבינוי שאפילו יותר משמעותי, למשל בעבודות הרטובות, אנחנו מדברים על 77%.
עבודות רטובות?
עבודות רטובות זה ברזלנות, תפסנות, טייחות, רצפות.
אוקיי.
ובעבודות האלה שיעור העובדים הזרים הוא בערך כמעט 80%.
וואו.
מה שבעצם יכול להיות סוג של צוואר בקבוק בתהליך הבנייה.
בעצם את אומרת הרבה בנייה מגיעה לשלב שבו צריך את העבודות הרטובות ונתקעת כי אין עובדים.
בדיוק, אם יש לך מחסור בידיים עובדות בעבודות האלה, אי אפשר להתקדם בתהליך הבינוי.
אז בעצם ההשפעה של המחסור בעובדים בתחומים האלה היא הייתה דרמטית מאוד, אני מניח.
נכון מאוד. אגב, בהקשר הזה, כדאי לדבר גם על השכר שלהם, שאנחנו רואים שהוא נמוך משמעותית מהשכר הממוצע במשק, בעיקר בקרב העובדים מהרשות הפלסטינאית, ולכן בטרייד-אוף בין השכר להון צריך לקחת את הנתון הזה בחשבון. כלומר, שכר הנמוך יחסית מקטין את הכדאיות להשקעה בהון, בטכנולוגיה ובאוטומציה.
איך בעצם זה עובד? איך הגענו למצב שכל כך הרבה עובדים עובדים זרים? מה בעצם המנגנון שמאפשר להעסיק עובדים זרים בענף הזה?
אז ככה, בענף הבנייה יש 3 מכסות נפרדות לעובדים שאינם תושבי ישראל, שנקבעו בהחלטת ממשלה. יש מכסה לעובדים מהרשות הפלסטינאית, יש מכסה לעובדים מירדן, ויש מכסה לעובדים זרים מחול, שהם לא מהרשות הפלסטינאית ולא מירדן.
אוקיי.
עכשיו, כדי להעסיק עובד שלא ישראלי כדין, יש לקבל אישור מרשות האוכלוסין וההגירה, היתר העסקה למעסיק ורישיון עבודה לעובד. העובדים מהרשות הפלסטינאית צריכים לקבל בנוסף גם היתר כניסה מהמינהל האזרחי באיוש או ממינהלת התיאום והקישור בעזה.
הבנתי. ומה בעצם קרה עם כל זה במלחמה? יכול להיות שהליכים בירוקרטיים של אישורים נקטעו, אבל עובדים שכבר נמצאים פה, מה קרה איתם בעצם?
אז באמת מה שקרה זה שעובדים רבים מהרשות הפלסטינאית לא הורשו להגיע למקום עבודתם, בגלל שהיה סגר על אזור יהודה ושומרון ועל רצועת עזה. גם ברשויות המקומיות עצמם, רשויות רבות הורו לסגור את אתרי הבנייה שבתחומם, לפחות בתחילת המלחמה, ופיקוד העורף לא אפשר פעילות של אתרי בנייה, בין היתר, אגב, בשל הצורך במרחבים מוגנים תקניים.
שאין אותם פשוט באתרי בנייה.
נכון מאוד, וגם חלק מהעובדים הזרים שחזרו למדינות שלהם, כמו שאמרנו, עובדים רבים ישראלים שהתגייסו לשירות המילואים. כלומר, היה לזה כל מיני השפעות, שבסוף הובילו לנקודה אחת שחסרים עובדים.
אז המחסור הזה שאת מתארת בעובדים צפוי להשפיע ומשפיע על היצע הדירות שיצאו לשוק. איזה עוד גורמים משפיעים על הענף הזה?
אז זה באמת צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע זה הצד של הביקוש, וגם פה אנחנו יכולים לראות השפעות של המלחמה על הצד הזה.
אוקיי.
יש כל מיני גורמים שמשפיעים על הביקוש. עיקרים שבהם זה ריבית במשק, וגם הגידול בעלייה, גם משפיע על הביקוש, ובשניהם צפויים שינויים בשנה הקרובה.
אז רגע, אולי תסבירי אחד-אחד, הריבית.
אז ככה, בריבית אנחנו רואים שיש ירידה בקצב האינפלציה, וגם יש איסוף של השקל בסוף אוקטובר, ובאמת אנחנו רואים שבנק ישראל כבר התחיל להוריד את הריבית.
בעצם אותה ריבית שהזכרנו בתחילת השיחה בינינו, שהוא עלתה
וגרמה... מאפריל 2022, נכון מאוד. בראשון בינואר, הנגיד הודיע שהריבית יורדת כבר ברבע אחוז, וחטיבת המחקר של בנק ישראל פרסמה תחזית שהריבית צפויה לרדת לאזור 3.75 או 4 אחוז.
אז אם כשהריבית עלתה זה השפיע על ירידת ביקושים, אנחנו צופים בעצם שהריבית תרד, וזה יגרום לעליית ביקושים.
נכון מאוד. אני רק אוסיף משפט לפני שאתה שואל, לפי חזאים פרטיים, אפילו הירידה תהיה משמעותית יותר לכיוון ה-3.65% או 3.3%. ומה שאמרת עכשיו הוא מאוד נכון, כלומר ברגע שהריבית יורדת, אנחנו רואים שיש עלייה בביקוש לדירות, בעצם כי ההשקעה עולה לנו פחות, הכסף עולה לנו פחות.
הבנתי. עכשיו הזכרת עוד דבר, עלייה, נכון. אבל לא דיברת על עלייה בריבית, אלא על עלייה של אנשים.
נכון מאוד, אז באמת לפי דוח של משרד התפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית, אנחנו יכולים לראות שבשלושת השבועות הראשונים למלחמה, הייתה עלייה של 500% בהיקף האירועים האנטישמיים, בהשוואה לתקופה אשתקד.
בחול.
נכון. שליש מכלל האירועים האנטישמיים נרשמו בארצות הברית, ומדינות כמו גרמניה, צרפת ובריטניה. לפי הסוכנות היהודית, אנחנו רואים שיש סימנים משמעותיים לגל עלייה נוסף בסוף המלחמה, במיוחד במדינות כמו צרפת וארצות הברית. בשנים האחרונות עלו מהם בערך 10,000 עולים בשנה, ועכשיו אנחנו כבר רואים שנפתחו בערך פי 4 תיקים בצרפת, ובארצות הברית השיעור עלה ב-80%.
אז בעצם את אומרת, אנחנו צופים עלייה גדולה לישראל, מה שהעולים האלה כמובן יצטרכו לגור איפשהו, ולכן אנחנו צופים עלייה בביקוש, ביחד עם העלייה בביקוש שתיגרם עקב ירידת הריבית, וביחד עם הירידה בהיצע, שתיגרם ונגרמת עקב המחסור בידיים עובדות, מה עומד לקרות?
אז לפי הספרות הכלכלית הקלאסית, כשאשר ההיצע מוגבל והביקוש עולה, המחיר עולה בהתאם. כלומר, יש לך פחות דירות ויותר אנשים רוצים לקנות אותם, המחיר באופן אוטומטי יעלה.
טוב, תחזית לא מאוד אופטימית בכל הנוגע למחירים, גם בחקלאות וגם בדיור. יש מה לעשות?
תמיד יש מה לעשות, והנושאים האלה באמת עולים תדיר על השולחנות של הוועדות בכנסת, עם ועדת הכספים, ועדת הכלכלה, ועדה מיוחדת לעובדים זרים, ובאמת דנים איך כדאי לפתור ונכון את הבעיות האלה. אנחנו הצענו במסמכים שלנו שמדברים על הנושאים האלה, ואפשר למצוא אותם באתר, כמה נקודות. הנקודה הראשונה היא באמת אולי לא להישען רק על התוצרת המקומית, לפתוח את המשק הזה ליבוא, ולעבור לסבסד את החקלאים גם לפי המלצות של ה-OECD באופן ישיר.
בעצם לא באמצעות מכסות, אלא סבסוד ישיר של החקלאי.
נכון מאוד. נקודה נוספת שחשבנו, באמת דיברתי עליה גם בהקשר של השכר של העובדים בענף הבנייה, וגם בהקשר של החקלאות, זה באמת אולי לעבור להשקעות באוטומציה ורובוטיקה, בעצם להגדיל את הפריון ולא להישען על כוח אדם זר.
בחלק מהתחומים, את אומרת לפחות, יש פתרונות טכנולוגיים, או אפשר לפעול, לפתח פתרונות טכנולוגיים, כרגע לא בטוח שזה משתלם כלכלית, יכול להיות שהמלחמה תשנה את המאזן.
זה נכון, ואם אנחנו מדברים ספציפית על ענף החקלאות, אנחנו רואים שאומנם המשקל של ענף החקלאות ירד בשנים האחרונות, גם בתוצר וגם בתעסוקה, כלומר יש פחות מועסקים ישראלים, כמו שהזכרתי מקודם, אבל החשיבות שלו, גם בפיתוח של הנוף והסביבה, גם במאבק במדבור, וגם התרומה המשמעותית שלו לפריפריה בישראל, גם ביצירת מקומות עבודה, וגם בשימור האופי התרבותי והתיירותי של האזורים האלה, וגם, כמובן, בחשיבות של ההתיישבות ביישובי הספר, נותרו כפי שהיו ואף גדלו. ולכן, מאותה סיבה ייתכן שחקלאים יעברו לגידולים פחות עתירי כוח אדם שלא נסמכים על עובדים זרים.
הבנתי. אז את אומרת, יכול להיות שדווקא האירוע המשברי הזה יוליד כל מיני שינויים בענפים האלה שהם לא בהכרח מתקדמים בתחומים האלה.
בדיוק. עכשיו, המילה משבר בשפה העברית היא גם מקום הלידה. מקום של כאב, אז לפעמים צומחים ונובטים חיים חדשים והתחדשות. כמו שנאמר בספר מלכים, יום צרה ותוכחה ונעצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה.
איזה סיום נהדר. תודה רבה בתכן.
תודה רבה, עידו.
וכמובן שהמסמכים שדיברנו עליהם ומסמכים אחרים שנכתבו פה בממ"מ על ידי בתכן, על ידי כלכלנים אחרים ועל ידי חוקרים אחרים בנושא המלחמה, בנושא הכלכלה בישראל על רקע המלחמה, כולם זמינים באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה.